שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש שמות, מאת הקדוש ברוך הוא, על ידי משה עבדו. אנחנו בפרק כף ג'. פסוק ט'. כן, פסוק ט' הוא פסוק מעניין, כי יש לו מקבילה בפרשה. בואו נקרא את פסוק ט', וגר לא תלחץ. ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. זה בעצם מצטרף לרשימת החלשים שלא לנפשם. נכון? דל ואלמנה ויתום וכדומה. גם העניים, כל זה למדנו. אבל אם תסתכלו קצת למעלה, תחזיקו את הדף, אבל תסתכלו שוב בפרק כף, ב' פסוק כף. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. יש דמיון מה בין הפסוק הזה לבין הפסוק שקראנו לפני כן, בין כף ג' ת', כן, לבין כף ב' כף. מה זה בא לומר? שבעצם הפסוק הראשון, כף בית כף, הוא התחלה, ופסוק כף ג' ת' הוא סיום. זאת אומרת, כל מה שכתוב בין שני הפסוקים האלה, שייך לאותה הקטגוריה, שהנפש שלנו יודעת מהי הסבל, ולכן אנחנו לא רשאים לנצל את סבלו או את חולשתו של האחר על מנת להזיק לו. זה פחות או יותר מה שזה אומר. זה דרכו של הכתוב, לפתוח ולסגור באותו הנושא. פסוק י' ושש שנים תזרע את ארצך. אגב, סתם ככה, כי גרים הייתם, ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מה זה, אתה לא היית גר? אתה לא היית במצרים? אז למי פסוק כזה יכול להיכתב? למי שהיה שם. זאת אומרת, יש פה בדרך אגב תיעוד של האמינות ההיסטורית של הסיפור של יציאת מצרים ושעבוד במצרים. כי לא מדברים עם מישהו על מאורע שהרה לו, כאילו שזה מובן מאליו שהרה לו, אם זה לא הרה לו. נכון? נכון? מישהו שנגיד מעולם לא שחה במים. לא אומרים לו, תזכור כמה שהמים רטובים. לא אומרים לו את זה, כי הרי הוא מעולם לא היה שם. אלא אם אומרים לו את זה, הנחת היסוד של האומר זה שהדבר ידוע לשומע. זה גם זה טוב מדי פעם לשמוע חיזוקים לאמינות ההיסטורית של סיפורי התורה. בואו נמשיך. פסוק י' ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה כן תעשה לחרמך לזיתך. איזה הלכות של שמיטה כתובות כאן? הרי זה לכאורה דין של השמיטה, נכון? השנה השביעית, והשביעית תשמטנה ונטשתה. השאלה המתבקשת היא, איפה כתובות בתורה הלכות שמיטה? באיזו פרשה? פרשת בהר, נכון? בפרשת בהר יש רשימה של הלכות שמיטה. איפה נאמרה פרשת בהר? בהר סיני, נכון? איך אתם יודעים? וידבר השם אל משה, בהר סיני לאמור. נכון? כלומר, הפרשה של השמיטה והלכותיה נאמרה בהר סיני. פרשת משפטים שאנחנו קוראים כאן, איפה נאמרה? בהר סיני. מה ההבדל בין הפסוק הזה של שמיטה שכתוב בפרשת משפטים לפרשה, להלכות שמיטה הכתובות בפרשת בהר? הרי שניהם נאמרו בהר סיני. זו אמירה כללית, ללא פירוט. בפרשת בהר זה עם פירוט. עכשיו, לפי זה מובן מה שכתוב ברשי. רשי בשם חזל. מה עניין שמיטה להר סיני? מה אומר רשי? מה שמיטה? כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני, אף כל התורה כולה, כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני. איפה ראינו שהשמיטה כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני? כאן, פה הפסוק הזה, פסוק י' א', הוא כללותיה, וסדרת הפסוקים בפרשת בהר, זה פרטותיה. אם כן, יש לנו דוגמה, כתובה, טקסטואלית, שהתורה, שהשמיטה, כללותיה ופרטותיה נאמרו באותו המקום. מזה אנחנו יכולים ללמוד על כל התורה כולה שהיא בנויה תודה רבה, שהיא בנויה מכללות ופרטות. כן, כלל ופרט. ככה בנויה התורה. בסדר? זה מובן יותר מה שאני אומר? עכשיו, נשאלת השאלה, למה כדי ללמד אותנו את העיקרון הזה, נבחרה דווקא מצוות שמיטה? כן, התורה הייתה יכולה לבחור במצווה אחרת, כדי ללמד אותנו שיש כלל ופרט בסיני. הבנתם את השאלה שלי או שאתם באוט? השאלה ברורה? השאלה ברורה? כן, שאלה ברורה. טוב, יפה. בסופו של דבר זה משמח אותי לראות שאתם לא באוט. כן. התשובה היא משום שהשמיטה היא האחרית של כל המצוות כולן. הר סיני זה הראשית של כל המצוות כולן, והשמיטה היא האחרית של כל של כל המצוות כולן. וזאת למה? הר סיני הוא המקום שבו יוצא הדיבור. הדיבור האלוהי שהוא המופשט מכל הנמצאים בעולמנו. אין בך יותר מופשט מן הדיבור היוצא מראש ההר. ואין לך יותר קונקרטי מן הארץ. מובן? ואין לך יותר ארצי מארץ שבה יד האדם אינה מתערבת. אין לך יותר קונקרטי מאדמה שהאדם איננו מתערב ביבולה. יוצא שבקצוות של המציאות נמצאים מצד אחד הר סיני ומצד שני הארץ. מובן? ולכן כשרצו ללמד אותנו שכל המצוות כולן פרטותיהן וכללותיהן נאמרו בסיני, התורה השתמשה דווקא במצוות השמיטה יותר מכל מצווה אחרת. זה מובן. עכשיו, כן. מי שאומר שהדינים ניתנו במראה, אז זה לא כולל פרשת משפטים. נכון? מה? לא, זהו, זה מה שאני אומר. אז מפרשת משפטים לא נאמר בסיני לפי זה. נכון. לכן כל הדברים שאמרתי הם למאן דאמר שפרשת משפטים נאמרה בסיני. כפי שעולה אגב בפשט הכתוב בהמשך. בסדר? צודק. עכשיו, בואו נחזור עוד פעם לפסוק י'. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. זה מזכיר לנו פסוק אחר, נכון? מה? את מה? את פסוק י' ב', יפה מאוד. פסוק י' מזכיר לנו את פסוק י' ב'. גם בגלל ששניהם מתחילים באות י', נכון? אבל זה לא מספיק, אלא גם בגלל התוכן. פסוק י' ב' אומר, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין אמתיך והגר. אם כן, יש דמיון בין השבת של כל שבוע לבין השבת של הארץ פעם בשבע שנים. אותו מעגל, אותו מחזור שהאדם צריך לעבור, האדם הפרטי או המשפחה שלו צריכים לעבור במהלך שבוע, האדמה עוברת בשבע שנים. זה מובן מה שאני אומר? יוצא לפי זה שגם העולם בנוי ממחזוריות של שביעיות, מה שהאדמה עוברת בשבע שנים, החברה בכללה צריכה לעבור בשבע שמיטות. ואז יוצא כמה שנים? 49. ואז אפשר להגיע לשנת היובל. אבל אם החברה צריכה שבע שמיטות כדי להשלים את המחזור של החיים שלה, אז זה אומר שהעולם בכללו צריך 7,000 שנה. כל 7,000 שנה, שנו שמיטה, שמיטה של העולם. שמיטה בת כמה זמן? בת 1,000 שנה, נכון? בת 1,000 שנה. ואז המציאות בכללה צריכה גם היא לעבור מחזור של 7 שמיטות של עולם. אז יוצא שמחזור כללי של ההוויה הוא 50,000 שנה. כן? כל 50,000 שנה יש התחדשות של המציאות בכללה. כן. כן, במשך 1,000 שנה לא עושים כלום. זה נקרא שמיטה. האדמה לא עושה כלום, העולם שקט, אין יותר מלחמות. וואי, איזה יופי. כן? כלומר, במשך 6 ימים אני מכין את השבת, בשבת אני נהנה מן ההכנות של השבת. במשך 6,000 שנה יש מחזור היסטורי עם משימות שצריך להשלים. במשך 1,000 שנה נהנים. נהנים מן המאמץ של 6,000 השנה. מובן? מה הבעיה? מה? מה? סליחה? בסדר, אז זה מובן, כן. חמישים אלף שנה, כן. רגע, כל 7 שנים יש שנה. כל 7,000 יש 1,000. נכון? וכל 7 פעמים 7, אז אתה היית רוצה שיהיה מחזור של 7,000 שנה. כלומר שיהיה שמיטה גדולה של 7,000 שנה. נכון? אבל כמו היובל. לא, אבל זה לא מדויק. אתה רואה שביובל רק שנת ה-50 מקודשת, ולא 7 שנים מקודשות. אני אגיד לך למה. אתה שואל שאלה יפה, מדוע היובל הוא רק שנה אחת ולא 7 שנים? זאת שאלתך? אתה רוצה תשובה? התשובה היא, משום שהיובל מפגיש אותנו עם מציאות שמעל הזמן. ואז אתה לא יכול למשוך את זה ביחידת זמן שבנויה משבע. בסדר? ההבדל המהותי בין סיני לבין שמיטה הוא פשוט כרחוק צפון מדרום, כותב צפוני מכותב דרומי. שהרי הר סיני הוא הדיבור, המופשט, המטאפיזי, והשמיטה היא קדושת הארץ. וזה בדיוק שני עולמות שונים זה מזה לחלוטין. אין לך יותר מופשט מן הדיבור ואין לך יותר גשמי מן הארץ. ולכן אם זה וזה מסיני, יוצא שכל מה שבאמצע, בין הדיבור לבין הארץ, הכל מסיני. אם אפילו השמיטה שהיא הקצה של המציאות היא מסיני, מהראשית של המציאות, אז כל מה שבאמצע גם הוא מסיני. פשוט. בסדר? זה מה שזה אומר. לכן, כשרצתה התורה להדגים לנו שכל המצוות, כללותיה ופרטותיה מסיני, היא השתמשה דווקא במצווה היותר מרוחקת מן הראשית, שהיא מצוות שביתת הארץ. כן. אני לא מבין מה קשה לך במה שאני אמרתי. וכי זה לא מה שאמרתי? נכון? לכן אני לא מבין. אז אתה יכול להסביר לי מה היה קשה במה שאמרתי שיצדיק את השאלה? בסדר. כן. מה זה משנה לגבינו? שום דבר. כי בקושי אני יודע מה יהיה עוד 5 שנים. אתה שואל אותי מה יהיה עוד 50,000 שנה? אלא מה? זה מרגיע לפעמים. לפעמים זה מוציא מהיציבות, לפעמים זה מרגיע. זה מרגיע להבין שאנחנו נתונים במחזורים ארוכי טווח. להבין שלא כל דבר מיד בא על פתרונו. לפעמים יש חשבונות ארוכים. מיליוני שנים עברו עד שמשהו, כן, למה הדינוזאור הזה נאכל על ידי הברונטוזור ההוא? אתה לא מבין. כן? אחרי מיליוני שנים של בירורים, של מוטציות וזה, אתה מבין שזה היה כדי שיבוא לעולם הרב קוק. כן? אבל זה חשבונות ארוכים מאוד. אז זה מרגיע אותנו. אבל אני לא חשבתי שכולם יודעים את זה. כן? עכשיו, לעומת זה, כן? זה לא פייר. כן. עכשיו, אז זה דבר אחד. מצד שני, זה טוב לו לחשוב על זה כל בוקר. אתה יודע, בהודו, מדברים על הגלגולים, נכון? יש הרבה דיבורים על גלגולים. ביהדות, יש גלגולים או לא? יש, אבל מתי מדברים על זה? בשקט, בשקט, שאף אחד לא שומע, נכון? יש הבדל. הרי בהודו, בארוחת בוקר, מדברים על זה. לפני 304 גלגולים, כשהייתי ציפור בשובח של ההוא, ואז עשיתי כך וכך, יש לי מה לתקן, אבל יש לי עוד 82 גלגולים באים כדי לתקן את זה, אז שום דבר לא לחוץ. נכון? לעומת זה, היהדות היא מעדיפה שלא תחשוב על זה יותר מדי. גלגולים זה סוד. כן? מדוע? כי אתה צריך להתייחס לקונקרטי. זה לא שזה לא קיים, לכן באמת השאלה שלך מה זה טוב לדעת, היא באמת שאלה טובה. אני לא בטוח שזה טוב לדעת את מה שאני אומר, אבל לפעמים זה טוב. זה כמו שלמשל, אדם לא יכול כל הזמן לחשוב שהוא חלק מהגלקסיה. ככה לא הולכים למקולת עם הידיעה שאתה חלק מהגלקסיה. אבל לפעמים זה גם טוב לדעת את זה. זה נותן יראת שמיים, זה נותן תחושה של אפסיות האדם וכדומה, שזה גם טוב. בסדר? כן. כן. איך הם יודעים את זה? הם מרגישים את זה. זה הגיוני עבורם. אגב, זה מאוד הגיוני הגלגול. זה מאוד הגיוני. כי יש לנו משימות ואנחנו לא מצליחים לעמוד בהן. לא חבל. אנחנו רוצים להשלים. דבר פשוט. לא יודע אם זה היגיון או הערה נשמתית או רוח הקודש. לא יודע איפה זה בא להם. זה בא להם. הרי אני אגלה לך סוד, הקדוש ברוך הוא ברא גם אותם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ברא גם אותם, אז משהו מנשמת אדם הראשון נמצא בכללות האנושות, וזה מוליד את כל השושלות הרוחניות האלה, והמסורות הרוחניות האלה, אז גם אצלם יש, מה קרה? נו, וגם אצלם, מה יש? אמר פעם הרב יצחק שנרסון, בן דודו של הרבי מלובביץ', אמר, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם. מי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. עכשיו זה דבר מאוד עמוק. זוהר זה לכל בני אדם. במידה מסוימת. כן? מה שאין כן, הגמרא זה רק ליהודים. זה האופן שבו היהודי קולט את זה. כן? אז זה בסדר. כן. עכשיו, אם כן, דרכתי אולי שאלה קטנה. אם היחידות הבסיסיות של ההוויה זה 50,000 שנה, כמה יחידות כאלה יש? מה? שבע, אתה אומר, אז כמה זה, אתה מצמצם לנו את כל ההיסטוריה האלה 350,000 שנה? לא. זה אפילו אסטרונום לא אומר דבר כזה. אז מה, אתה רוצה יש 500,000 שנה, 500,000 שנה, זה מה שיש לך לתת לנו. רבנו בחייה, בפירושו לתורה, אומר שיש 18,000 יחידות כאלה. מאיפה הוא לקח? זה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה. שהקדוש ברוך הוא בלילות רוכב על קירוב קל שיש לו, שנאמר וירכב על קירוב ויעוף וידע על כנפי רוח, ושט ב-18,000 עולמות שיש לו. למה איך יודעים שזה 18,000? למה גם כן לומדים את זה מפסוק. אז 18,000 כפול 50,000 זה יוצא כמה? 900 מיליון. כלומר, היחידה הבסיסית של כל ההוויה כולה, 900 מיליון שנה, זה עוד בתחום, הייתי אומר, הערכי, בתחום הפיזי זה כנראה עוד יותר, כן? לפי מה שמדברים על המפץ הגדול, זה 16 מיליארד שנה. כן? אבל אתם רואים שהתורה נותנת לנו לפעמים רמזי רמזים של, שעולים אחר כך עד מעגלים הרבה יותר רחבים. אז לכן התורה אמרה, ושש שנים תזרע את ארצך, והשביעי תשמט יום תשתה, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות. כלומר, רוצים להגיד לך, יש שבת בכל מישור ומישור. יש שבת של היחיד, יש שבת של הארץ. מכאן ואילך תמשיך. מובן? טוב. מה קרה? מתי? לפני התשעת שנה, מה קרה? היה טוב. עברנו מהשמיטה הקודמת אל השמיטה הזאת. כן? שמיטה של 7,000 שנה, ואז התחלנו את השמיטה השנייה. מה התרחש? ההכרה המוסרית. אבל זה כשלמדנו ספר בראשית, דיברנו על זה. כן? הופיעה ההכרה המוסרית באדם, והיכולת להבחין בין הטוב לבין הרע, ואז מתחילה ההיסטוריה האנושית. מה שלפני כן, לא מעניין אותנו. איך אמר פעם מישהו? לא משנה כל כך מאיכן בנו, העיקר שיצאנו מזה. כן. כן. טוב, בואו נמשיך. כן, מבחינת המחקר ההיסטורי, מה שקרה לפני אותם אלפי שנים, זה ראשית התרבות העירונית. מה שהתחיל אז. כן, זה מסביר את הסיפור של קין והבל, אחד שעובד אדמה, אחד שרואה צאן. מה? החקלאות והמאבקים הכלכליים בין הנוודות לבין החקלאות. נכון, אפשר למצוא כל מיני תיאוריות. טוב, כן. השאלה, מה זה נותן לנו המידע הזה? למה בכלל לדעת? כן, אז זה באמת השאלה, למה אנחנו צריכים את המידע הזה? האמת היא שיש מקום לומר שזה לא נותן כלום. כי למשל, אתה יודע שיש ביהדות דבר כזה גלגולים? מתי מדברים על זה? שקט בשקט כזה, נכון? בהודו מדברים על זה ברוך עד בוקר. נכון? אדם אומר, לפני 304 גלגולים עשיתי כך וכך, כשהייתי יונה בשובח של ההוא, ואני יודע, אבל הוא שאל שוב. ויש לי עוד 84 גלגולים לתקן, אז אין ממשות לעולם הזה. לכן הידיעות האלה הן מסוכנות, כי הן גורמות לביטול הערך של העולם הזה. לעומת זה, לכן בדרך כלל אומרים לך, כדאי שתתרכז בידע של עכשיו. מה קורה עוד 5 שנים? הרי אם אתה יודע מה יהיה 50,000 שנה, 5 שנים אתה לא יודע מה יהיה. כן, כשתתפרק סוריה וכל הדברים האלה. עכשיו, אבל זה גם טוב לפעמים כדי שלא נתייאש. שנדע שיש תהליכים לפעמים שנראים לנו מוזרים, ואנחנו לא מבינים שהם נתונים במסגרות של זמנים ארוכים. למשל, אתה לא מבין למה הדינוזור הזה נאכל על ידי ה... לא ברונטוזור, אבל משהו. מה? אז למה אתה שואל שוב? למה היא לא סיפקה? אתה צריך להסביר לה... אז במקום לשאול אותי עוד פעם את אותה שאלה שניתן אותה תשובה, אתה צריך להסביר לי במה התשובה שנתתי לא מספקת. זה חשוב. טוב, זה אותה שאלה ששואל הרב קוק לגבי הכוכבים. מה זה טוב לדעת שיש כוכבים במיליארדי שנות אור מאיתנו? מה זה טוב? המידע הזה, הרי הוא מוציא אותך מהיציבות. עד עכשיו, עד לפני לא הרבה זמן, האדם חשב שהוא על פלטה, ושעל גבי הפלטה הזה, הזו יש מכסה, נכון? כן? הנוטה כדוק שמיים, כן? והארץ, כל יושביה ככה גבים, זהו. אבל פתאום אתה מגלה שיש גלקסיות כאלה וכל. מה זה נותן לך?
מי אומר שהמידע צריך להיות עם הספר? מה זה?
אני שואל, זאת בדיוק השאלה שלנו, מה התועלת של המידע?
לא, אבל מי אומר שצריך להיות לו? השאלה שהיא מוסרית, לא טכנית. מי אומר שצריך בכלל להיות תועלת? למה שבכלל נדרוש...
אם אתה שואל שאלה מוסרית, אז זה סימן שאתה מניח שהעולם מוסרי. נכון? בוא נסביר לך משהו, רק נסביר לך משהו. לפי היהדות, מאיפה בא העולם? מה פתאום? מהבורא, לא מהקדוש ברוך הוא. יש הבדל, לא. אם אתה אומר שהעולם בא מהקדוש ברוך הוא, אז אתה אומר שיש איזה אמנציה, שאנחנו חתיכת אלוהות שהתגלגלה לפה, נכון? זה עבודה זרה, נכון? לפי היהדות, העולם הוא נברא. הקדוש ברוך הוא ברא. מה זה ברא? זה אקט רצוני. הרי האקט הזה הוא לא הכרחי, ריבונו של עולם רוצה בורא, לא רוצה לא בורא, נכון? אז אם זה אקט רצוני, יוצא שיש אקט מוסרי שביסוד כל המציאות כולה. מסקנה, כדי להבין את המציאות, אני צריך להבין במה היא מוסרית.
אז כל המידע חייבת להיות מוצאת, אנחנו
צריכים למצוא את התועלת. לא, 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 אני אמרתי שלא הכל אגוצנטרי, אבל הכל צריך להיות מוסרי, עם מטרה מוסרית. כי אם... אני רוצה להבין מה זה נותן. אני רוצה להבין מה זה נותן. למשל בין היותר, מה זה נותן לאדם? כי הרי האדם, גם אם תאמר שהוא לא מרכז הבריאה, יצירה חשובה הוא כן. ואני שואל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה, שהוא גילה לנו של 6 מיליארדי גלקסיות, הוא לא פחד לבלבל אותנו? התשובה היא, אומר הרב קוק, כי זה נותן לאדם ענווה. ענווה. יש הרבה ענווה בזה ש... וואו, איזה עולם יש לריבונו של עולם, מי אני, מה אני בתוך כל זה. זה טוב. מצד שני, זה יכול ליטול מן האדם את האחריות. לכן זה היה טוב שבמשך הרבה זמן המידע הזה נעלם מעיני האדם, כדי לבסס את יראת השמיים שלו על יסוד שקרוב אל עולמו הוא. הבנת? לכן יש פה שני דברים. לפעמים אומר הרב קוק, החשבון של הטלת האחריות על האדם הוא המחייב לתאר לו את העולם באופן כזה שהוא עומד במרכז והוא אגוצנטרי ואנתרופוצנטרי וכל מה שאתה רוצה, ולפעמים החשבון של הלבשת הענווה בליבו של האדם זה שאנחנו מגלים לו את כל הגודל של ההוויה. הבנת? רק שנייה, אני מדבר עם מישהו. רגע, כן, אבל סליחה, כדי להקשות, סליחה, כדי להקשות על משהו אתה צריך שהאדם ששאל את השאלה וקיבל את התשובה, יבין את התשובה. אז תן לו לספוג. הבנת את התשובה? יופי. עכשיו יש לך שאלה?
אני רק אומר שמה שיוצא מזה, שהכוכבים קיימים בשביל ללמד אותנו עולם,
לא. לא אמרתי את זה.
מה, רק אתם זה שאנחנו יודעים מה זה?
אמרת כן. זה שאנחנו יודעים...
למה לא לדעת? לא, רגע.
אמרתי משהו אחר. זה שאנחנו יודעים על זה, זה נותן לנו ענווה. זה מה שאני אמרתי. האם זאת הסיבה היחידה של קיומם? בוודאי שלא. יש הרבה דברים שאני לא יודע. יש הרבה דברים שאני לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע, שכשאני לומד על המרחקים האדירים האלה ועל קיומם של עולמות לאין מספר, זה נותן לי תחושה של גודל, של הערצה אלוהית ושל הקטנת האדם. מה יש? מה רע בזה? זה חלק מזה. כן, בבקשה. אל תזלזל בדברים שהם קטנים. זה לא כל כך קטן, זה גם שווה משהו. בבקשה. זה רעיון יפה, אבל אני לא מבנתי את הקשר למה שאנחנו מדברים. העולם הוא תולדה של אקט רצוני, רצון הבורא. כן, so what? יש לנו מוסר שלנו, אבל זה לא הכל. יש המוסר הכללי של כל ההוויה, שלא תמיד מושג לנו. לפעמים אני רואה צדיק שמחליק על קליפת בננה, למשל, ואני לא מבין למה. כן, כן. זה ממש יווני מה שאתה אומר. מזל שזה לא שיעור על חנוכה. מזל שזה לא שיעור על חנוכה. כן, כשהפיזיקאי היווני רואה צדיק שמחליק על קליפת בננה, הוא מוציא פנקס, והוא כותב, משפט, כל מעט אשרוס. כן, כל המחליק על קליפת בננה, לפי זווית נתונה, סוגריים, בן צדיק בן רשע, סגור סוגריים, שובר את רגלו. ואז הוא מבסוט, הוא גילה חוק בפיזיקה, שם את הפנקס פה. מה?
מה, צריך להמציא הסבר?
לא, אפשר להמציא קושיה. כלומר, היהודי שרואה את זה, איך זה יכול להיות שהוא שבר את הרגל? הרי הוא צדיק. זה לא שיש לו תשובה, אבל קושיה יש לו.
אבל יש פה נחת יסוד שאין תשובה, שכיוון שהוא צדיק זה לא היה צריך
לקרוא לו. לפחות זה מורך קושיה. זה ממש יווני מה שאתה אומר.
אם הוא היה צועד נכון, אז הוא היה
צועד נכון. זה ממש יווני. כן.
אבל יש לי שאלה.
כן. תודה.
לא, כי... אני רק אומר, מה זאת אומרת שהתחלת וסוף של מחזור עולם, זאת אומרת של סדר עולם,
יש משימות, יש משימות. לא, יש משימה. יש משימה שאנחנו צריכים להגשים אותה בהיסטוריה שלנו. המהלך ההיסטורי שהתורה דיברה עליו הוא מהלך היסטורי בין 7,000 שנה. זה חתיכה מכובדת. בתוך ה-7,000 שנה האלה אתה צריך להגשים ימות המשיח, עולם טוב, נאמר. מתוך כך אתה יכול להתחיל היסטוריה חדשה. בסדר? בבקשה. כן, זו תפיסה ממש יוונית. זאת אומרת, שמה שחשוב לדעת, אם זה אמת או לא אמת. הרב קוק יש לו הנחת יסוד, והיא צודקת, שהאמת היא מוסרית. וזאת מניין לו. בגלל שלפי היהדות, המקור של העולם הוא באקט רצוני. ואקט רצוני הוא בהגדרה מוסרי. זאת אומרת שיש יסוד של מוסר לכללות הבריאה. ולכן לא ייתכן שהאמת לא תהיה בעלת תוכן מוסרי. ואם המוסריות תובעת דו ערכיות, אז יהיו שני ציורים של העולם, הסותרים זה את זה, בבחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. לא קרה כלום. טוב, בואו נמשיך. כן, אפשר להמשיך? בסדר. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. אז עכשיו אני אומר לך, השבת שאתה עושה, היא בעצם חלק מהשמיטה. ואז מזה אתה יכול להרחיב את המעגלים. למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך והגר. זאת אומרת, יש כאן מרכיב סוציאלי לשבת. עכשיו, אנחנו למדנו בבראשית, וגם בפרשת יתרו, שהסיבה של השבת היא מטאפיזית. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. אז מה זה קשור בכלל לוינפש בין עמתך והגר? שזה ערך סוציאלי. הבנתם את השאלה שלי? התשובה. ככל שדבר הוא יותר עליון, הוא חודר לפרטים יותר נמוכים. כיוון שהשורש של השבת הוא בראשית הבריאה, לכן זה חייב להגיע עד פרטי הפרטים של חיי האדם, גם בממד הסוציאלי. הבן? זה פרשת משפטים. נכון. זה כל עניינה של פרשת משפטים. זאת אומרת, זה המימוש של עשרת הדיברות בחיים, כן. השבת זה יום שלא עושים כלום, נכון? זה הגדרה של הלכות של שבת. יום שלא עושים. ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. מה זאת אומרת לא יישמע על פיך? הרי כבר אמרת, לא תזכירו. אלא כאילו, אני לא אזכיר בפה, ואני לא אגרום למישהו אחר להזכיר. ומזה יש הלכה מאוד חשובה. אסור לעשות מסחר עם עובד עבודה זרה, כי אנחנו נגיע עוד לבית המשפט, ושם הוא יישבע, והוא יישבע בשם עבודה זרה שלו. לכן אסור לעשות מסחר עם גוי עובד עבודה זרה. זו אחת ההלכות הקשות ביותר, כן. אז זהו, כל הגלות עשו איסור. אלא מה? חיפשו מתחת לבלטות היתרים, כי לא הייתה ברירה. אז אנחנו רואים בתחילת מסכת עבודה זרה, בדפים הראשונים, בעלי התוספות עושים שמיניות ממש באוויר, כדי למצוא דרכים להתיר את המסחר, שאם לא כן, מה נעשה? איך נחיה? אבל צריך לדעת שהמציאות הזאת היא מציאות בעייתית. המפגש הכלכלי עם אומות העולם עלול להביא להזכרת עבודה זרה. צריך למצוא דרכים איך להימנע מזה. בסדר? ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. כן. זה נאמר על אלוהים אחרים, נכון? אסלאם זה לא, לא, אין. אבל הבעיה הייתה אצל בעלי התוספות שחיו באירופה בארצות נוצריות. כיצד להתמודד עם זה, כן? יש התוספות, כמה דפים בראשית מסכת עבודה זרה, מתלבטים ומתחבטים בבעיות האלה. כן? מה עושים הלכה למעשה עם הנוצרים וכדומה. זה גם מובא בתור דיון הלכתי בשולחן ערוך. אורח חיים, מחלוקת מרן בית יוסף והרמה. שהרמה, שהיה צריך לפסוק לקהילות אשכנז, מקל בדבר. זה לא במקרה. כן.
מה זה הפסוק הזה?
מה הקשר בין השבת לבין עבודה זרה? מה הקשר בין השבת לעבודה זרה? נכון? זה אחד בהפך של השני, נכון? זאת אומרת, השבת זה המקום שבו אתה מעיד על זה שהכל מאת השם, לכן אין מקום לעבודה זרה. כיוון שאתם תשמרו את השבת, התוצאה תהיה בשם אלוהים אחרים לא תזכירו. מה? כי זה נאמר בהקשר של המסחר. בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך בשבועה. שאתה תובע את הגוי במסחר. זה הכל שייך לחיים הכלכליים. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. זה שבתות גם כן. כן? שלושה רגלים הם גם שבתות. שבתות מסוג אחר. כן? יש שבעת ימים של חג הפסח, שבעת ימים של חג הסוכות, ושבעת ימים של חג השבועות. כן, יש. שהרי יש ימי תשלומין של קורבנות חגיגה במשך שבוע, אז זה גם כן כמו שבוע. שלוש רגלים תחוג לי בשנה. את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות. כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב. כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פניי ריקם. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. וחג האסיף בצאת השנה באוספיך את מעשיך מן השדה. מה זה המרכיבים החקלאיים האלה? אביב, קציר ואסיף. לכאורה, המועדים הם זכר למאורעות היסטוריים, של יציאת מצרים, מתן תורה וכדומה. וכאן התורה מזכירה, כי בו יצאת ממצרים, אבל מה שמוזכר קודם כל זה מועד חודש האביב. האביב זאת, זהו נתון חקלאי. מה זה אביב? מה? התחיל להבשיל, נכון? זה נקרא אביב. זה לא עברית מודרנית. בעברית מודרנית, אביב זאת התקופה של מרץ-אפריל, נכון? אבל המילה אביב בתנך זה התחלת ההבשלה של החיטה. לפי הצמח, כן? כי הפשטה, כי השעורה אביב, והפשטה הגבעול, כן? מה זה השעורה אביב? שהיא התחילה להבשיל, נכון? עכשיו, אז כאן מוזכר קודם כל האביב, אחר כך הקציר, אחרי זה האסיף. מסביר המהר"ל, שלושת החגים הם בבחינת שלושה אופני מפגש עם האלוהות. התחלה, אמצע וסוף. כן? הקדוש ברוך הוא אלוהי ההתחלות, התחלת כל נמצא, והוא אלוהי האמצע של כל נמצא, כי האמצע זה הממד שבו הנברא חש את קיומו בכל תוקפו, ויש גם, הוא אלוהי האסיפה, האלוה של סיום הקיום, גם שם נפגשים עם האלוהות. ולכן יש שלושה אופנים להיפגש עם הבורא, והם גם מקבילים לשחרית מנחה וערבית במשך היממה, אם תשימו לב. אז גם פה. שלוש פעמים בשנה יראי כל זרוחך אל פני אדון השם, כי איך שאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא בהתחלה, זה לא כפי שאתה מכיר אותו באמצע, או כפי שאתה מכיר אותו בסוף. עכשיו, יש ביטויים למפגש הזה. מהם הביטויים למפגש הזה? במצוות מסוימות. לא תסבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. על איזה חג זה נאמר? על פסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, זה נאמר על שבועות. לא תבע של גדי בחלב אמו, על סוכות. מה, זה לא מובן מאליו? מה זה לבע של גדי בחלב אמו? זה לחזור אל המקור, נכון? כלומר, אתה לוקח גדי ואתה מבשל אותו בחלב של אמא שלו. זאת אומרת, במקום להמשיך את החיים, אתה אוסף את החיים. מתאים לחג האסיף, לא? עכשיו, שימו לב, אומר רבנו הרמב״ם, במורה נבוכים, נראה לי שיש לך קושי על דבריי. כן. בסדר. אומר הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, שחלק גדול מן המצוות של התורה מובנות על פי ההקשר של התרבות האלילית בזמן העתיק. אומר הרמב״ם, אם היינו יודעים את כל מנהגי עובדי עבודה זרה, היינו מבינים הרבה יותר את המצוות שניתנו בימי משה, אבל אנחנו לא יודעים את הכל. יש דברים שיודעים, דברים שלא יודעים. שאומר הרמב״ם, אני לא מצאתי את המקור בכתבים של עובדי עבודה זרה על איסור גדי בחלב. לא יודע, לא מצאתי. אומר הרמב״ם, יש שלא ראיתי את הכל. אומר רבנו יצחק אברבנאל, בפירושו לתורה, אני כן מצאתי. מה הוא מצא? הוא מצא שבמלכות אנגלטרה, אתם יודעים איפה זה אנגלטרה? זה אנגליה. הוא אומר, במלכות אנגלטרה, בתקופת הסתיו, רועי הצון עושים חגיגה, והמעדן שהם אוכלים לכבוד החגיגה, זה בשר של כבש בתוך החמאה. איך הוא אומר? אם כן, התורה אמרה, כשמגיע הזמן חג האסיף, אל תעשה מה שאחרים עושים. לא לבשל גדי בחלב אמו. זה מובן? מה השאלה? עכשיו יותר מובן. בסדר? אלמנט של? נכון, כי אתה צריך לראות את פני השם. לראות את פני השם זה להכיר בו כראשית. הוא הראשית של הראשית, הוא הראשית של האמצע, והוא הראשית של האחרית. לכן, תמיד אנחנו פוגשים אותו דרך ראשיות. בסדר? עכשיו, לא, כן?
באיזה שלבים שונים בתהליך אנחנו נמצאים במהלך השנה שדווקא בזמנים האלה אנחנו צריכים
לראות את פני השם? כן, למשל, כשאנחנו באביב, אנחנו חשים את ההתחלה. זה ראשית ההבשלה של התבואה. ובשבועות זה הזמן של הקציר. הקציר הוא הזמן שבו האדם חי את המפגש שלו עם העמל שלו. אני עמלתי, ועכשיו אני קוצר. והאסיף זה הזמן שבו האדם מסיים את העונה החקלאית, הוא נאסף אל ביתו, יחד עם כל הרכוש. הוא מתכונן לחורף, והחורף זה הזמן שבו האדם לא יוצא מהבית. למה הוא לא יוצא מהבית? כי אין מה לעשות בשדה. כן? כלומר, השדה עכשיו נהנית מהגשם. כל ההכנות החקלאיות נעשו לפני זה. מובן? מדובר על חברה חקלאית פה. כל המוטיבים פה שייכים לחברה חקלאית. שמיטה, המלאכה שאתה עושה בשדה, כל הדברים האלה, זה קשור לחברה חקלאית. נכון, נכון. אנחנו לומדים כאן פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא תמיד לוקח דוגמאות מהחיים של אומה חקלאית. כי ייגח שור איש את שור רעהו. כי יכרה איש בור, או כי יפתח איש בור, ולא יחסנו. ונאכל גדיש, וכולי. כל הדוגמאות לקוחות מחברה קדומה. בסדר? אלא מה? אנחנו מניחים שהדברים שנאמרו במסגרת של אותה חברה קדומה, יש להם השלכות עבור כל התקופות. אבל תשים לב שכשאנחנו לומדים הלכות, אנחנו לא לומדים את ההלכות מהפסוקים האלה. אלא יש לנו ספרים ואתרי אינטרנט שדרכם אנחנו פוסקים את ההלכות. למשל, הילד שלי שפך שתי טיפות מהבקבוק חלב שלו בזמן שהחזקתי אותו ובישלתי את העוף לשבת, והוא עשה ככה, כבוד הרב, מה עושים? כן? השאלה נשלחה באינטרנט, והרב עונה גם באינטרנט. מה אם לא תבשל גדי בחלב אמו? איפה גדי ואיפה חלב ואיפה אמא שלו? שום דבר, נכון? נגמר. זאת אומרת, אתה מעביר נתונים שנאמרו בהקשר מסוים, ואתה רואה את יסוד הנצח שבהם דרך ההלכה. בסדר? בבקשה. אגב, 80% מהשאלות שהרבנים מקבלים בטלפון, זה שאלות על נת בר נת דהתרה עם שום ובצל. זה פחות או יותר 80%. עוד 10% הלכות שבת, כשבדרך כלל זה בעיות של פלטה, או מנורה של המקרר, ועוד 5% הלכות טהרת המשפחה, ו5% כל השאר. בסדר? כדי להיות רב, היום אתה צריך לדעת בערך 20 הלכות, ואתה סגור. בסדר? בבקשה. נת ברנת זה נותן טעם, בר נותן טעם. זה מושג בהלכות כשרות, זה במסכת חולין. יש נת ברנת דהתרה, נת ברנת דאיסור. זה לא מסובך. אני אומר, יש בערך 20 הלכות שעושות אותך תלמיד חכם מובהק. זה לא שלא צריך לדעת כל התורה כולה, אבל אני פשוט מדבר על המציאות. פעם היו אומרים שתלמיד חכם ממרכז הרב, הוא פשוט צריך שיהיה לו את הטלפון של רב אברום שפירא. כן, בבקשה. כן. הם רצו, אבל זה היה לפני, רבי יצחק אברהם בנה לא מדבר על התקופה הזאת. כן. המשך, כן. טוב. שאלה פשוטה. איפה כתוב כאן שאסור לאכול בשר בחלב? לא תבשל גדי בחלב אמו. זה גדי, זה חלב של אמא שלו. אבל השאלה היא כזאת, למה כתוב אמו? אם, הרי ידוע לכם שבתורה אין ניקוד, נכון? אין ניקוד בתורה. אתה פותח ספר תורה, אין ניקוד. הניקוד הומצא בתקופה מאוחרת. אמנם ביטאו את המילים, אבל לא היה סימן כדי לבטא, איך, כדי להגיד איך מבטאים את המילים. אז אם היה כתוב, לא תבשל גדי בחלב או בחלב, איך הייתי מבין? בחלב. איך אני יודע שזה לא חלב? בחלב אמו. מובן? שאת השאלה, למה העברית נותנת את אותו שם לחלב ולחלב? שניהם זה חלקים שומניים. חלב זה שומני. אתם לא יודעים את זה, כי אתם היום שותים מסקיות, שלקחו מהם את כל השומן. אבל החלב במקור זה משהו שומני. לכן, לא תבשל גדי בחלב אמו, זה הכוונה, זה בשומן. עכשיו, אחר כך השפה חילקה בין חלב לחלב, אבל כדי שנדע שזה חלב, נאמר אמו. פשוט מאוד. עכשיו, למה גדי ולא פרה? בוודאי שהיו פרות. איך היה שור וחמור? הסימן שיש חלב. יש פרה, מה? זאת אומרת, זה רק בגלל שמבחינה היסטורית, אז היה מדובר על גדי או כבש ולא על פרה. זה הרבה יותר פשוט. ממה שתו, מאיזו בהמה שתו חלב בתקופה העתיקה? מהעז. הפרה לא שימשה בכלל לחלב, לא כמו היום. כי זה לא בריא, חלב של פרה. חלב עיזים זה בריא. נכון? אז לשמה היו פרות? בשביל הבשר. נכון? היו מגדלים פרות בשביל הבשר, ועיזים בשביל החלב. לכן כשהתורה אומרת לא תבשל גדי בחלב, היא מדברת על המצוי, הכי הגיוני. מה, מי הולך לשתות חלב של פרה? השתגעו. כן? אבל חלב של עז שותים. או, לכן כתוב כאן לא תבשל גדי בחלב. או, זה כן, שאסור לאכול בשר עם חלב, זה דבר פשוט ביותר. כן. מה עם חלב עם מה? אה? חלב עיזים בבשר פרה. ודאי שאסור. לא. לא, לא, זה לא מה שאני רוצה לשאול. רוצה לשאול שאלה אחרת. מה עם אכילת בשר? לא, טוב, נבלת. מה עם אכילת חלב בדגים? משנה מפורשת במסכת חולין. כל הבשר אסור לאכול בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים. זה משנה שחור על גבי לבן במסכת חולין. איך התמודדו עם זה כל אלה שאומרים שאסור לאכול דג עם חלב? בעיה שלהם. הרמב״ם אמר שאסור לאכול דג עם חלב. הרמב״ם ידע את המשניות. הרמב״ם לא כתב דברים כאלה בחיים שלו. אני בהלם. כן. בקיצור, לא תבשל גדי... מה? טוב, זה נושא לי... לא, לא, לא. אני לך. אני לא מעביר שיעור הלכה עכשיו. כן? אם הייתי מעביר שיעור הלכה, הייתי אומר מאיפה לקחו את זה, והאם זה מעשי, לא מעשי. המטרה שלי עכשיו היא ללמד פסוקים. פסוקי התורה. בדרך אגב, זרקתי משהו, רק בגלל שזה פרובוקטיבי. תן לי להמשיך. עכשיו. אם כן, אנחנו רואים פה... שלוש מצוות המתייחסות לשלושה חגים. כן? ושלושת החגים האלה מתאפיינים בזה שנראים את פני השם. מה זה אומר? זה אומר שבמשך כל השנה, כשאני לא נראה את פני השם, אז מה אני נראה? אם לא את הפנים? את האחור. כלומר, רוב הזמן אנחנו נמצאים במצב של אחור ולא פנים. כן? כלומר, המחשבה שאנחנו תמיד לפני השם היא לא נכונה. להיות במעמד של לפני השם זה מעמד מיוחד. מדוע? כי אם היה מעמד של לפני השם תמיד, אז אי אפשר היה לשאת את הנוכחות הזאת. אי אפשר היה לחיות חיים אוטונומיים, שלמים. אבל, מה? היינו נבלעים. זה היה משתק. אבל, שלוש פעמים בשנה צריך להיזכר. להיזכר, ולכן בא הזכר, יראה כל זכורך, מי שנושא בקרבו את הזכר, ואז הוא נראה עם הפנים, שלוש פעמים בשנה, חוזרים הביתה. בסדר? יש בספר תהילים מזמור על השתוקקות לעלייה לרגל. למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, הייתה לי דמעתי יומה ולילה, באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. אלה הזכרה, והשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך את הדם, עד בית אלוהים בכל רינה ותודה המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי, ותמי עליי, אוכילי לאלוהים כי עודדנו, ישועות פניו. זאת אומרת, זה מזמור, שאם אתם רואים את ה... אני לא עכשיו בא ללמד כל המזמור, אבל המזמור מתאר את הגעגועים של אדם שזוכר את העלייה לרגל. מה הוא זוכר? שהוא היה רואה את הפנים. והפנים נעלמים לו כשהוא חוזר לביתו. בסדר? אז כן. כן. כן, כן. השמירה של הזכר של הזהות זה אצל הזכר. כדי להיזכר. עכשיו, לא תזבח על חמץ דם זבחי. עכשיו, שלושת המצוות האלה, הן המצוות המפרנסות את המפגש הזה, את הזכר הזה ואת המפגש פנים אל פנים הזה. האחד כנגד הפסח, השני כנגד שבועות, השלישי כנגד סוכות. עכשיו, מה שמעניין, לפי זה האיסור שלא תבשל גדי בחלב אמו, מקורו בהתנגדות לאיזה מנהג אלילי קדום, נגד עבודה זרה. אם תסתכלו בספר דברים, גם כן כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו. אתם יודעים למה זה כתוב שמה? כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. וזה שמה במסגרת חוקי הכשרות. כלומר, אחרי 40 שנה של מדבר, כבר אין צורך להזכיר את הטעם האנטי-אלילי של המצווה, אלא את הטעם העצמי של המצווה, שהיא להוסיף קדושה בנפש האדם. ואז יוצא שיש פה טעמים אחרים לגמרי, כמו הטעמים שנותן הרב קוק למצווה הזאת, שהיא מצווה של מחאה, מחאה נגד האכזריות. כן? כלומר, אתה, זה אכזרי גם לקחת חלב וגם בשר ביחד. עכשיו, יש פה נקודה נוספת. חלב מותר לאכול או אסור? מותר. גדי מותר לאכול? מותר. אז התורה אמרה, אל תאכל מה שמותר אם מותר. מאוד מוזר. חלב בפני עצמו אתה יכול, גדי בפני עצמו אתה יכול, כמה שאתה רוצה. אבל לא להרבב. מה יש? פשוט מאוד. חלב זה גזל שהתורה התירה. מה זה בשר? זה רצח שהתורה התירה. זה רצח וזה גזל. שני מותרים, נכון? אבל אתה יכול להשוות רצח לגזל? יש בכל זאת חילוק בין המדרגות. אז אל תערבב בין רצח לגזל כדי שלא תאבד את החוש של ההיררכיה המוסרית. מובן? מה? רצחת גם ירשת. מה? כן, גם ינק. כן. בקיצור, מותר לרצוח פרות, מותר לגזול חלב. כן? מה? גם של עיזים, גם צפתית, כל מה שאתה רוצה. יוגורט, מה שאתה רוצה. זה גזל מותר. כן, יש מדפים שלמים בסופרמרקטים, מדף גזל, מדף רצח, מותר. כן? רק לא להרבב. טוב, שנה טובה, להתראות שנה הבאה.